משתדלים בשמחה. היום אנחנו נלך בשיטת בית שמאי, שמקשרים את חנוכה עם סוכות. סוכות, מקריבים את פרי החג, פוחת והולך. היום אנחנו ביום האמצעי, שבו פרי החג, פרים שמכנגד אומות העולם, הם עשרה. עשרה זה הקודש, ולכן חסר וו. אומר הרב, חסר וו ביום הזה. לא כתוב ומנחתם ונזכיהם, אלא מנחתם ונזכיהם בלי וו. וו זה אות החיים. כי פה בנקודה הזו נפסקת הקיימות והערך של הגויים כלפי הנצח הוא בטל. ולכן פה אין להם וו, וו, וו שזה אות החיים, אות המשיך מהיוד, מהעולם העליון, וו, המשכת החיים. אז היום הזה אין בו וו בקורבנותיהם של הגויים, כי הסיר יהיה קודש. וטוב, הרב מרחיב את זה עוד באופן ארוך בעולת ראייה, נסביר את העניין הזה של היום הרביעי. כל פנים, בית שמאי אומרים שבחנוכה פוחת והולך כנגד פרי החג. ומכאן אני מגיע לחנוכה, כי דרך זה נגיע לשבת. רב בעולת ראייה, תנו רבנן, כ"ה בכסלו, יום דחנוכה תמניה אינון. אם כן, הרב מדבר פה על השינוי של חנוכת החשמונאים מכל חנוכה שהייתה לפניהם. חנוכת המשכן הייתה שבעה ימים, חנוכת בית ראשון הייתה שבעה ושבעה. כל פעם, המספר שבעה הוא המספר שמתאים לימי המילואים, ואילו חנוכת החשמונאים הייתה עניינה שמונה ימים. הסכום הרגיל להיקף שלם הוא שבוע של שבעה ימים. כלומר, להקיף את הדבר מכל הצדדים, מכל הבחינות, זה שבעה ימים. שבעה ימים זה התאמה של הזמן והמקום. יש כמובן קשר בין הזמן ובין המקום. ולכן, כמו שהמקום, כלומר, כל גוף במרחב, יש בו שישה צדדים, והנקודה השביעית, הנקודה האמצעית, מרכז הכובד של הגוף, יש בו שבע בחינות, שכל בחינה היא צד מסוים, ואילו הבחינה השביעית היא הסך הכל של הכל ביחד, כן? נקודת שיווי המשקל של הגוף. אז כך גם בזמן, יש שבעה ימים, שעל ידם יש היקף שלם של כל מהות, כל עניין ועניין, כל הוויה והוויה. לכן שבוע זהו הזמן השלם. אחרי שבעה ימים מתחיל שוב מחזור חדש, יום ראשון. אמנם התכלית של כל נשגב וקדושת שם השם וחפצו הטוב בעולם יגלה רק לזמן העתיד שאליו פונות כל הקדושות. אז זה היסוד של השירה החדשה שחידשו גאולים על שפת הים, שירה חדשה. כך זה מוגדר בדברי חז"ל, שירה חדשה ששרו השם ימלוך לעולם ועד. משמע שזה עיקר נקודת החידוש שבשירה, השם ימלוך לעולם ועד. כלומר, התכלית של כל הנסיעות הפלאית הזו שהופיעה בים סוף, ים סוף זה כללות, כללות כל הניסים, היד הגדולה, מצרה מהאצבע, ים סוף זה יד, כמו שאומר המהר"ל, יד זה הכלל של כל האצבעות. אז ים סוף הייתה הופעה כללית מאוד של הנסיעות, ולכאורה הנה, התגלתה האמת, אבל דווקא כשהאמת מתגלית, אז מתברר שהאידיאל האלוקי, שהוא הסיבה לכל הטוב שבמציאות, כל ניצוץ של טוב, כל ניצוץ אידיאלי, כל ניצוץ של קדושה במציאות, הכל קשור לאמת האלוקית. האמת האלוקית היא עתידה לידיעות. העולם צריך עוד לעבוד הרבה שינויים, צריך עוד הרבה זמן בשביל שבאמת המלכות הגדולה הזאת תתגלה. לכן השם ימלוך לעולם ועד, כלומר, המלכות האלוקית האמיתית שהיא תתעלה לעד, ימלוך לעולם ועד, כלומר שהמלוכה תהיה מלוכה שהולכת ועולה לאין קץ, היא תתגלה בעתיד. אז לכן הזמן ההווה הוא שבוע, אבל התכלית של כל נשגב, כל דבר נשגב במציאות, התכלית שלו זה העתיד. של אמנם גם בזמן ההווה כוח העתיד נגלה, איך הוא הולך ובא. כלומר ההווה, הערך שלו הוא לפי מה שאנחנו מבינים את הקשר שלו אל העתיד. כלומר, איך העתיד הוא לא חורבן של העולם ובניית עולם חדש, אלא תהליך עולם הולך ובא. כן? העולם הבא יש לו שני מובנים, שעולם הנשמות, כמו שתמיד הרב סודיה חוזר על זה, עולם הנשמות, שזה העולם שקיים עכשיו, עולם עליון, ויש את העולם הבא, ההולך ובא. כמו שחזל אומרים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיבוד גלויות, משמע, שיבוד מלכויות, זאת אומרת שהעולם הזה, זה לפני לימות המשיח. אז עולם המשיח נקרא כבר עולם הבא, עולם ההולך ובא. העולם ההולך ובא, זאת אומרת, כל מה שקורה במציאות הוא בעצם בשביל זה. בשביל זה, הכל קיים בשביל זה. אז לראות איך העתיד הוא הולך ובא. וזה יגלה על ידי גלגוליהם של ישראל הנפלאים, שלולא תכלית העתיד הנשגב, אין פותר לחידת עולמים זאת. אם כן, הפתרון של חידת העולם, חידת ההוויה, חידת החיים, זה מתברר מתוך ישראל. כן? שישראל עוברים גלגולים נפלאים שהם לא מובנים. מבחינת התועלת של בניית העולם בהווה, היה יותר טוב שישראל יתבוללו אחרי שהם פסקו להיות ממלכה וגלו. מה יש, עניין יש להמשיך את את השם ישראל ולהיות זרים כל הזמן. כל המציאות של ישראל בעולם היא חידה, תעלומה, ואין לה פתרון מצד מה שאפשרי בהווה. כלומר, זה לא הצורה הכי מוצלחת לחיות את ההווה. עם ישראל זה לא הצורה הכי מוצלחת לחיות את ההווה, הכי אמיתית, הכי אמיתית, הכי קיימת, הכי נצחית. הנצח, הנצח זה ירושלים, היום זה היום של הנצח, כמו שאמרנו שהעבר חסר באומות העולם, אין להם שייכות לנצח. אם כן, הקשר של ההווה לעתיד מתגלה כאשר ההווה לא מובן, ואי אפשר לפתור אותו בשום בחינה שנמצאת בהווה. אתה לא יכול להגיד, טוב, זה העיקר. צד מסוים הוא העיקר, בגלל שהוא לא תופס את המקום המרכזי, לכן יש מהומה. אם הוא יתפוס את המקום המרכזי, הכל יסתדר. אבל כשיש חידה כזו שאי אפשר לפתור אותה, מאיפה שתסתכל עליה, אתה נשאר עם חידה. אז מתגלה הערך האמיתי של ההווה, שהוא הכנה לעתיד. וזה כל העניין של חג הסוכות. חג הסוכות, אנחנו חוגגים 7 ימים, ואת כל 7 ימים אנחנו יושבים בסוכה, בדירת ארעי. כלומר, ענייננו בעולם הזה דירת ארעי, אנחנו בדרך, אנחנו בתנועה, אנחנו בפרוסדור לקראת הטרקלין. זה עניינו של חג הסוכות. כל השבעה ימים. לתוך כך מגיעים ליום השמיני, שהוא התכלית עצמה. כן? האידיאל עצמו. ולכן, כן, היום השמיני זה היום המיוחד של ישראל, שאין לזרים חלק איתנו. עשי לי סעודה קטנה שאינה ממך. אם כן, גם זה הסיבה שאנחנו, כן, זה העניין של ספר קהלת. קוראים ספר קהלת ומתפלים, זה ספר מוזר. ספר שמלא קושיות ושאלות, ובסוף יש תשובה משורה אחת, סוף דבר, את אלוקים יראה מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. זהו. בדרך כלל, כשאנחנו לומדים איזה מערכה של עקיבא איגר, של האחרונים, אז יש הרבה קושיות. ככל שיש יותר קושיות, ככה המהלך לתרץ יהיה יותר ארוך. אם זה רק כזה קשה, צריך הרבה הרבה דרך לעשות כדי להבין את התירוץ. ואילו ספר קהלת כולו קושיות, כולו קושיות. איפה שכל מיני ניסיונות ומבטים ותייחסיות למציאות באופנים שונים, והכל נשאר בחידה. כי בעצם בספר קהלת אנחנו לומדים מה זאת אומרת לחיות בטבע. לחיות בטבע זה לא שהטבע נותן לנו פתרון, להפך. הטבע נותן לנו התפלאות, פליאה. זה התכלית של הטבע. הטבע גורם לנו חידה, תמיהה. אנחנו מסתכלים על הטבע ורואים חוכמה עצומה, פלאי פלאים. בכל נקודה הכי קטנה, במערכות הכי גדולות, יש חוכמה שווה. לא פחות מה שיש בקוסמוס, יש בנמלה קטנה. פלאי פלאים של סדר, של חוכמה, של חוכמה אלוקית, שיצוקה בכל אורך של רגל, של כנף זבוב. אבל הכל כל כך עלוב. כל המציאות היא כל כך סתמית. הכל חולף. הכל סתמי, דומם. המציאות כולה היא מעוררת השתוממות. אנחנו רואים חוכמה אדירה, ואנחנו לא מבינים בשביל מה. בשביל מה? למה צריך כזו חוכמה בשביל המציאות של הנמלה, שהיא כל כך עלובה, כל כך קטנה, כל כך ארעית, חולפת. עניינו של הטבע לעורר את התמיהה, את הפליאה שיש במציאות. שיש במציאות דברים מפליאים. והמציאות כולה היא בכלל חידה שלמה. ובעצם מה יש במציאות? יש במציאות התנוצצות של אור שבא ממקור אחר. כפי שהכוזרי מסביר את הפסוק המופלא, ישראל אשר בך אתפאר. אומר הכוזרי, שואל הכוזרי את החבר, הרי איך יכול להיות שהבורא מתפאר בנברא? הקדוש ברוך הוא אומר, ישראל אשר בך אתפאר. עונה לו החבר, תסתכל על השמש. אתה מבין שעל ידי השמש הקדוש ברוך הוא מתפאר בעולם? הרי בלי השמש, עולמנו הוא עולם של קרח. הוא עולם של דממה, של כיפאון, כמו כל אין קץ כוכבים שסביבנו. כל המציאות של השמש והמרחק המדויק של השמש מכדור הארץ, וכל הגזים שנוצרו, אטמוספירה וכו', כל זה מה שמאפשר את הגילוי של מה שצפון. הרי ברור שהשמש היא לא מייצרת צומח, חי, אדם. השמש נותנת רק תנאים, סביבה, אבל הסביבה הזאת, תראו מה היא גורמת, מה היא חושפת במציאות, כך ישראל אומר החבר, ישראל הם כמו השמש, כמו שהשמש בעולם החומרי, ישראל הם בלבבות, אור הלבבות. ישראל זה השמש של הלבבות. כלומר, כל המידות הטובות, כל החוכמה שיש בעולם, כל הפלאים שאנחנו מוצאים ברוח בני אדם, כל ניצוץ של מוסר, של רוח טובה, של שאיפה כללית, של חזיונות, של תיקון ועילוי, כל ניצוצות של שלמות שאנחנו מוצאים במציאות הנפשית, השכלית, הרוחנית, זה הכל קרני האור של השמש, שמש הלבבות של כנסת ישראל, שהיא העם ש... כן, ש, 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 שעל ידו מתגלה העתיד, השם ימלוך לעולם ועד. אז לכן, אנחנו בשבת, חול המועד, סוכות, תכף נראה מה העניין של שבת, כן? בשבת, חול המועד, סוכות, אנחנו קוראים את ספר קהלת, כדי להבין נכון את ההתקרבות שלנו אל הטבע. אנחנו מתקרבים אל הטבע, עד כדי כך שמצטער, פטור מן הסוכה. הכל הולך לפי הטבע, לפי הרגשות שלנו. אנחנו מאוד מכבדים את הטבע. מצטער, פטור מן הסוכה. כל ההתקרבות הזו אל הטבע, היא לא באה למצוא בטבע את הפתרון, רחידת ההוויה, אלא להפך. לעורר את החידה, לעורר את הפליאה, באופן כזה שאנחנו יותר ויותר יתברר לנו איך המהות האמיתית היא מתגלה ממרחקיה לכאן. ואין נתלות במציאות החומרית, במציאות הקרובה, במציאות המוסרית, תרבותית, ספרותית שקיימת בעולם, אין לקלוט, אין לחפש בה, לבקש בה שום פתרון, אין פתרון. העולם הוא כולו חידה. זה מה שבספר קהלת למד אותנו. הוא מלמד אותנו זה לאורך כל הדרך. לכן, התשובה, כן? התשובה שהיא מילה אחת, זה בעצם ההתחלה של השפע שמתקבל על ידי שנוצר הכלי של הפליאה. הפליאה יוצרת כלי, ואז אנחנו רואים לקבל ברכה גדולה, שפע גדול, וזה העניין של חג הסוכות, להיות בדירת ארעי, להיות בעולם, ואנחנו לא מפה, כמו ששר תודה תמיד אומר, הסיפור על החפץ חיים, כן, שבא אליו אורח, שאל אותו, רבי, איפה הרעיתים שלך? חפץ חיים לא היו לו רעיתים כאלה חשובים. היה לו מה שצריך. אז הרבי, אז חפץ חיים שואל אותו, איפה הרעיתים שלך? כן, אז ענה התייר הזה, אני אורח. אמר חפץ חיים, גם אני אורח. בעולם הזה גם אני אורח. אנחנו אורחים בעולם הזה, זה חג הסוכות. אנחנו אורחים בעולם הזה, אורחים חשובים. אבל אנחנו אורחים. ומה זה אורח? יש רומזים, אורח זה אור חטא. האור של השמונה. האור של השמונה בתוך השבע זה חג הסוכות. אם כן, אומר הרב, על כן, השבת היא מורכבת עם היקף הזמן ההווה המתמיד. ורומז ליום שכולו שבת מנוחה וקדושה להורות שבעצם הזמן ההווה, רושם הזמן העתיד הוא כבר מוכן ומוחש. כן, זה העניין של שבת. שבת, מעין עולם הבא. כן, שבת זה רמז לעולם אחר. כי מה זה שבת? שבת זה יום שלם שכל עניינו שלילת המלאכה. זה עיקר עניינו, שלילת המלאכה. וצריך לזכור שזה יום קדוש. שלילת המלאכה לא בגלל שאין לנו כוח, אלא בגלל שיש צפון במציאות עולם שכולו מנוחה וקדושה. אז שבת הוא חלק מהשבע. שבת, אמרנו, זה הזמן שכולל היקף שלם של המציאות בעולם הזה. המציאות התלת ממדית שנבחנת בשישה צדדים ועם הנקודה השביעית של מרכז הכובד של כל גוף, הנקודה המאזנת כוללת את הכל, וזה היום, יום השבת, שהוא לא מפה. הייתי חושב שהנקודה השביעית תהיה התמצית של העולם הזה, זה הנה פה, עכשיו פה מופיע הנקודה האמיתית. לא, השבת זה מעין עולם הבא. והשבת נמצאת בתוך השבע כדי ללמד אותנו שמתוך העולם הזה אפשר להבין את הפתרון האמיתי של החיים כמהלך אדיר שהולך ועולה אל העולם העתידי, השם ימלוך לעולם ועד. אז אם כן, זה עניינה של השבת. אבל היוונים ביקשו לסמות אורו של עולם, יחשיכו עיניהם של ישראל ומילאו את העולם פחזות ועוללות, על יסוד העיקר שלקיחת ציור הזמן ההווה בלא שום תעודה בעתיד. עד שגרמו להשפיע על הכיתות הרעות שיצאו מקרבנו לומר אין עולם אלא אחד. ושעבורם תקנו במקדש לומר מן העולם עד העולם. אם כן, ההשפעה של יוון, שהרב מסביר בהמשך שההשפעה של יוון זה העולם התרבותי שאנחנו נמצאים בו ומושפעים ממנו בצורה חזקה ביותר. והעולם היווני הוא צריך כהנחת יסוד לשלול את כל הסתר, את כל הנסתר, את כל הפלא, את כל התעלומה. חייב לשלול אותה. כדי לתת בלעדיות לחוכמה האנושית. החוכמה האנושית היא דנה על מה שהיא רואה לפניה. מה שהיא לא רואה, היא לא יכולה לדון. היא דנה וחוקרת את המציאות הנתונה לפניה. כדי לתת לחוכמה הזו את מעמד הבכורה, את העילאיות שהיא מעל הכל, צריך בשביל זה שהשור יהיה שחוט. שור שחוט לפניך. צריכים לשחוט את העולם, צריך פשוט לבטל, להוציא מעולם את הנשמה, להוציא לעולם את כל התעלומה, כל הרזיות. אבל הרי האדם מוקף בחידות אין קץ, בחיים שלו בעצמו. כן? יש כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה סיבוכים, כמו שהרמח"ל אומר בפרק א' במסילת ישרים, שאי אפשר בכלל לעלות על הדעת שאדם נברא למצבו בעולם הזה. בגלל שאנחנו רואים כמה מסובך וכמה קשים החיים בעולם הזה. לא יכול להיות שאדם נברא למצבו בעולם הזה, בלתי אפשרי להיות על הדעת. את זה בדיוק היוונים רוצים לסלק. להסיח את הדעת מהתעלומה, ועל ידי הפחזות והעוללות, על ידי זה שהם מרבים להבליט את השעשועים, את כל הליצנות, כל ההנאות החולפות הזמניות, כן, לנפח אותם, לתת להם מקום עצום, מעבר לכל פרופורציה למה שהם באמת. ועל ידי כך, להסיח את הדת האנושית מהרזיות שבהוויה. זה הטבע של היוונים. לעומת הטבע שלנו, הטבע שלנו זה סוכות, דירת הרעי. הטבע של היוונים הוא השכחה, המשך של מגדל בבל שחזל אמרו עליו, אוויר מגדל משכח. מי שנמצא שם שוכח, שוכח תלמודו, שוכח הכל. שכחה, זה היסוד. כמו שאומרים באנגלית, forget it. זה מילת מפתח של התרבות האמריקאית. שכח. היווניות הזו היא נזדווגה עם הציונות. כיוון שהציונות הופיעה כתנועה מעשית, כמו שהרב כותב באורות התחייה, שהדור הראשון של הגאולה הוא שקוע בענייני החומר. מפני שהאומה עזבה את העולם החומרי, לפני חטאינו, נעזבנו מכל המציאות החומרית, לכן צריך שיהיה תשובת המשקל, הפרזה, לכיוון החומרי, בדור הראשון, בתחילת הגאולה. ונראה שכאילו הולכים אל הטבע, הולכים לארץ ישראל, כי שם נמצא את הפתרון לחיינו. וזה שאנחנו נהיה עם נורמלי שיושב על ארצו, יש לו כלכלה, יש לו צבא, יש לו חוקים ומשפטים אנושיים, ועל ידי זה נמצא את פתרוננו. נזדווגה הציונות עם היווניות. כמו שהרב אומר באורות במאמר נשמת הלאומיות וגופה. ומהזיווג הזה אנחנו סובלים עד היום. כלומר, כאילו הבינו אנשים, ככה הם קלטו, וזה כמובן הספרות היא זו שאיבטה את הדבר, נתנה לו את הגושפנקה התרבותית, ההגיונית, השכלית, כי אנשים הם עבדו מכוח הדחף הפנימי, שהם חשו שזה מה שצריך לעשות, צריך לעלות, צריך לבנות את הארץ, צריך ליישב את המציאות, צריך לחזור לאדמה, להיות חקלאים, לעסוק ביישוב הארץ, בבניית הארץ, זה מה שהם חשו, כי כנסת ישראל צריכה את זה, היא דחפה אותם. יש דחיפה פנימית, שרק מכוח זה אפשר להבין איך היא עומדת בכל כל הניסיונות המרים והקשים שעמדו החלוצים. אבל כשמשקיפים על זה מבחוץ ומפרשים את זה, אז הפרשנות המתקבלת היא פרשנות יוונית, שהולכים למצוא בטבע את הפתרון. הטבע הוא לא פתרון, הטבע הוא השאלה, זה מה שמביא אותנו קהלת. הטבע הוא שאלה, הוא כולו שאלה, כולו פליאה, פליאה אדירה. ולכן, לא יכולים לסבול את השבת. השבת באמצע השבוע של העבודה, הוא דבר מקומם את אלה שהרוח שלהם נתקלקלה, כמו שהרב אומר, הנפש של פושעי ישראל, מתוקנת. הם רוצים את טובת האומה, אבל הרוח שלהם, מה הם מבינים? הרוח שלהם מקולקלת וטמאה. כן, יש להם הבנה עקומה לגמרי. הם מבינים, הם מפרשים את הכל בצורה יוונית. ולכן הדבר שהכי לא נסבל לידם זה שבת. כי השבת זה באמצע השבוע, זה בתוך הזמן, בתוך המציאות, חלק מהרוטינה, זה לא איזה חג פעם בשנה. טוב, חגים, אפשר להבין, יש קרנבלים, יש כל מיני דברים. אבל יום שביעי, סדר של השבוע הקבוע, שהוא שבת, שהוא כולו ההפך מכל הימים הרגילים, כל מיני תעסוק במלאכה, ומי שלא עסק במלאכה, או עם חזל, הוא חשוד, שהוא שקרן, נכון? יש משחק בקובייה, מפריחי יונים, משחקים בקובייה, למה הם פסולים? אומר הרמב״ם, כי האדם צריך לעסוק בשני דברים, או בתורה, או שיעסוק במלאכה. אם הוא לא עוסק בשום, לא תורה, לא במלאכה, האדם הזה חשוד על חוסר ישרות. הנפש שלו לא ישרה, כי הוא מנותק מזרם המציאות הראוי, שהוא הולך ועולה ברוח, בתורה, במציאות, במלאכה. מי שלא שייך לא פה ולא פה, חשוד על שקר. אז מה זה שבת? שבת זה שליית המלאכה. נו, מה זה? אז מה יהיה? לא, שבת כולו תורה. וכול העלמה בשבת ניתנה תורה. אין מחלוקת בזה. שבת זה הזמן של התורה. שבת זה מעין עולם הבא. שבת היא המגל... שבת היא הכי נוגעת לזמן עצמו, לחול עצמו בפן ישיר. זה לא ראש השנה ויום כיפור, שזה פעם בשנה, איזה יום כזה ארטילאי, שנבלה בסחף של השנה. זה כל שבוע, זה חלק אינטגרלי מהזמן הרגיל. וזה מקומם את היווניות, היא לא יכולה לסבול את השבת. השבת היא הרזיות של העולם, היא הפלא, ההבל הבלים, שבעה הבלים, אמר קהלת, כנגד שבעת ימי בראשית. הכל הבל, הכל בכוח. מסביר הרב, מה זה הבל? כמו הבל פה. הבל זה דבר שהוא בכוח, שלא יצא לפועל. הבפועל של העולם, אין לו פתרון בתוכו. איפה תסתכל? לכל צד תסתכל, לא נמצא פתרון. הפתרון הוא העתיד. פתרון הוא העולם הולך ובא. אבל היוונים, הם ביטלו את ה... כן, הם גרמו להשפיע, כן, להפוך את היסוד העיקר של לקחת את ציור זמן ההווה לא שום תעודה בעתיד. כן? ההווה אין לו תעודה בעתיד, ההווה זה המציאות, הזמן תופס, לוחד את המציאות בתוכו, המציאות היא לא מעבר לזמן, אין יום שמיני, אין משהו מעבר לזמן, הזמן הוא לחוד בתוך המציאות המוחשת, המורגשת, זהו. ומילא, השכל האנושי הוא הבעל הבית, המוסר האנושי הוא הקובע, הכל הולך לפי זה. זוהי ההרגשה היוונית שנמצאת בנפשות של אנשי הציונות החילונית. שם, זה מה שהם מרגישים. הם יוונים ברוחם. ולכן לא יכולים לסבול את השבת. שבת זה ההפך הגמור לכל זה. שבת אומרת, כל השבוע כולו שייך לי. יום ראשון בשבת, שני בשבת, הכל שייך לי. כל הפעולה, כל העשייה של האדם, הכל נעוץ לפני שיש תכלית נשגבה בעתיד של ההוויה. לעולם שכולו טוב. וזה גרם, אומר הרב, להשפיע על הכיתות הרעות שיצאו מתוכנו, הצדוקים, ביתוסים, המינים, כל אלה, כן, לומר אין עולם אלא אחד. ולכן תקנו לומר מן העולם עד העולם. צריך להזכיר במפורש את העולם העתידי. מה זה?
10:40?
5 דקות. תעשה לי סימן. מסביר הרב, כלומר, מה זאת אומרת תקנו לומר מן העולם עד העולם? זאת אומרת לפני כן, במקדש, לא היו אומרים מן העולם עד העולם, היו אומרים מן העולם, ברוך השם לכל ישראל, מן העולם. זהו. רק שקלקלו המינים, תקנו לומר מן העולם ועד העולם. אומר הרב ככה, בשעה שהזמנים מתוקנים ועיני השכל בהירות, די באמירה אחת. כן? כשהזמנים מתוקנים, כלומר שהזמן נתפס, אדם מרגיש מה זה זמן? זמן זה לא הנוכחות שלך במציאות, זמן זה משהו שמזמין, שמזמן, שמכין, שמכשיר. זמן זה עניינו עלייה, התקדמות, צעידה צעד אחר צעד. שהזמנים כתיקונם, ועיני השכל בהירות, כלומר, השכל רואה את מה שהוא יודע, וגם יודע להיות ענב כלפי מה שהוא לא יודע, זה שכל בהיר. שכל בהיר, כמו אור בהיר ובשחקים. כלומר, השכל מבחין בגבול השגתו. נכנע בפני הנבואה שהיא למעלה ממנו. אז די באמירה אחת, מן העולם, והעתיד כבר נשקף. עם הזמן, עם ההווה, הוא שבתי. אם השבת היא המרכז של השבוע, כמה שבתא, בתר שבתא, כמו שגמרא בן דרים אומרת. אז, מספיק להגיד, מן העולם. מה יוצא מתוך העולם? כולם מבינים. זה ברור לגמרי. כי העולם כולו הבל. כי הכל זה פליאה, כי כל המציאות היא התנוצצות של שלמות, אבל לא השלמות עצמה. רק אור, אבל לא דבר עצמו. ברור לגמרי שכל מה שיש פה זה, זה משיכה, זה שייכות, קשר. וממילא מתוך זה הולכת ונוצרת השערה בנפש של שלמות עליונה, של מה שצפון במציאות, זה השבת. אבל כאשר יפילו אור האמת, כשהיוונים באו ויפילו את אור האמת, כלומר, כדי, כמו שאמרנו, כדי להמליך את שכל האנושי, כדי להכחיש את ה... צריך להכחיש את הנסתר, להכחיש את הנעלם, את הרזיות. אז הם באו ואמרו, אין עולם אין אחד, כן? אז ראוי להעמיד במפורש את התעודה של העתיד. כלומר, צריך להגיד את זה במפורש, מן העולם עד העולם. כן? צריך להגיד, לא, זה לא מן העולם כמו שאתה חושב, זה עולם אחר, זה עולם לסגב. צריך להגיד אחר, כי העולם לא רומז לשם, כי העולם מלא צלילים יווניים, אז הוא לא רומז לשום דבר. כן? וכל ענייננו, בעת הזאת, אומר הרב, אנחנו האומה הרזית, שווה לארץ הרזים, להחיות את הרזיות בעולם. וכך הרב מקדים משפט של הרב, כן, זה עניין, ענייננו לחזור ולהחזיר לעולם את הרזיות, ונזכה מתוך כך, מתוך שנזכה שבאמת מדינת ישראל לא תפקיר את השבת, חלילה, תעמוד על השבת, זה הישראליות שלנו, זה הפרישה שלנו מהנוגד הגמור שלנו ברוח, ההפך הגמור. יש לנו הפך בגשמיות, ויש לנו הפך ברוח. ההפך ברוח זה יוון. הניצחון הזה יופיע, בעזרת השם, ביום, מתוך היום הזה, היום של הנצח, היום שאין בו וב לאומות העולם. מתוך זה נזכה, בעזרת השם, בתחיית הרזיות, על ידי העם הרזי הזה, במקום הזה הרזי, המלא רזים, והזמן של החודש השביעי, של השנה השביעית, ושל השבת שאנחנו עוסקים בה עכשיו, היום השביעי, מתוך כל השביעים החביבים האלה, נזכה זאת השם, שהשם יפקח את עינינו, נעיר את עינינו, יחזיר את ישראל בתשובה, כולם יבינו ויכירו את ערכה המרכזי והעיקרי והחיוני של השבת לתחייתנו השלמה עם רב ועמנו, אמן.